בוקר טוב זוי.
בוקר טוב יאניס ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו. יום ראשון, 26 ביולי.
לגמרי סוף שבוע. אחרי שבוע שהרגיש כמו נצח עם החום והפסקות החשמל, סוף סוף אפשר לנשום קצת.
כן, וזה בדיוק הנושא הראשון שלנו היום במגזין. ננסה להבין מה קרה שם לעומק. ונדבר גם על חדשות גדולות וטובות, על שיתוף פעולה ביטחוני חדש ומשמעותי בין קפריסין, יוון וישראל.
וגם ביקור היסטורי של מזכ"ל האום שמנסה להניע מחדש את השיחות על עתיד האי. כל מה שקרה השבוע ומה זה אומר עלינו מיד אחרי הפתיח. כל הפרטים והכתבות תמיד באתר שלנו, kafrisin.online.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
אני חושב שאין אחד או אחת מאיתנו שלא חוו את זה השבוע. הרגע הזה שבו המזגן מפסיק לעבוד באמצע הלילה, החושך הפתאומי, השקט הרועם. גל החום הכבד שפקד את קפריסין הביא איתו לא רק טמפרטורות קיצון והתראות אדומות, אלא גם אתגר עצום לרשת החשמל של האי. רשות החשמל המקומית, ה-EAC, פשוט לא עמדה בעומס. הביקוש האדיר לחשמל, בעיקר מהמזגנים שעבדו ללא הפסקה, הכריע את המערכת והוביל להפסקות חשמל יזומות ומתגלגלות בכל רחבי האי. מלימסול ועד פאפוס, מניקוסיה ועד לרניקה, כולנו הרגשנו את זה. השיבושים האלה, שהשפיעו על בתים פרטיים ועסקים כאחד, הציתו מיד שערה פוליטית. מפלגות האופוזיציה מיהרו להאשים את הממשלה בחוסר מוכנות ובניהול כושל, בטענה שהיה צריך לצפות את משבר האקלים ולהיערך לו מראש. הממשלה מצידה טענה שמדובר באירוע חריג, ושהרשות עושה כל שביכולתה כדי לייצב את המערכת. אבל הסיפור הזה עמוק יותר מסתם ויכוח פוליטי. במקרה, ממש השבוע, פורסמו נתונים חדשים של יורוסטאט, הלשכה האירופאית לסטטיסטיקה, והם שופכים אור על שורש הבעיה. הנתונים מראים שקפריסין מפגרת משמעותית מאחורי יעדי האיחוד האירופי למעבר לאנרגיות מתחדשות. אנחנו עדיין תלויים באופן כמעט מוחלט בדלקים מאובנים, מה שהופך את החשמל שלנו ליקר מאוד ואת הרשת לפגיעה ושברירית. מה שחווינו השבוע הוא לא רק תוצאה של גל חום, אלא סימפטום של בעיה מבנית ארוכת שנים. אז לאן זה הולך מכאן? המשבר הזה עשוי להיות קריאת ההשכמה שקפריסין הייתה צריכה. על השולחן כבר מונחות הצעות להאיץ את המעבר לאנרגיה סולארית, לנצל טוב יותר את השמש שכמעט תמיד זורחת כאן, ולשדרג את תשתיות הרשת. השאלה הגדולה היא, האם המומנטום הפוליטי שנוצר בעקבות הכעס הציבורי יתורגם סוף סוף למעשים, או שכשגל החום יחלוף, נחזור לשגרה עד למשבר הבא. בשבועות הקרובים נשמע בוודאי על תוכניות חדשות, והשאלה היא אם הן יהיו מספיק רציניות כדי להבטיח שהקיץ הבא יהיה קריר ומואר יותר.
ועכשיו לסיפור שהוא אולי החדשות הכי משמעותיות השבוע, בכל מה שקשור ליחסים בין ישראל לקפריסין, ובעצם לביטחון של כולנו כאן במזרח הים התיכון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של יוון אישרה השבוע באופן רשמי פרויקט ענק בשם מגן אכילס. מדובר ביוזמה משותפת של יוון, קפריסין וישראל להקמת מערכת הגנה אווירית משותפת, מעין כיפת ברזל אזורית שתחסה את המרחב האווירי של שלוש המדינות. עלות הפרויקט מוערכת בכ-3.5 מיליארד אירו. מה זה אומר בפועל? זה אומר שמקימים כאן כיפת הגנה משולבת נגד טילים וחטבמים שתגן על המרחב שבין קפריסין, קרטים וישראל. החלק המעניין ביותר עבורנו הוא שהמערכת הזו מבוססת ברובה על טכנולוגיה ישראלית, בדומה למערכות שאנחנו מכירים היטב מהבית, והיא תפותח בשיתוף פעולה הדוק עם התעשיות הביטחוניות הישראליות. זהו מהלך שמבטא קפיצת מדרגה אדירה בשיתוף הפעולה הביטחוני המשולש. אם עד היום הדיבורים היו על תרגילים משותפים ושיתופי פעולה נקודתיים, עכשיו מדובר על ברית הגנה אסטרטגית, רשמית ומשולבת. הברית הזו נתפסת כתגובה ישירה לאיומים המשותפים באזור, וכדרך להגן על נכסים אסטרטגיים, כמו תשתיות הגז והנתיבים הימיים החיוניים. עבורנו, הישראלים שחיים כאן בקפריסין, יש לזה משמעות כפולה. ראשית, זה מחזק באופן דרמטי את תחושת הביטחון באי. שנית, זה ממחיש את עומק הקשרים והאינטרסים המשותפים בין המדינה שבאנו ממנה למדינה שבחרנו לחיות בה. ההבנה שיש כאן שותפות אסטרטגית אמיתית, כזו שמבוססת על טכנולוגיה ישראלית מובילה, היא אחת הסיבות המרכזיות לכך שרבים מאיתנו מרגישים כאן כל כך בנוח, כל כך בבית. מגן אכילס הוא לא רק פרויקט ביטחוני, הוא הצהרה על עתיד משותף באזור שלנו.
אחד האירועים המרכזיים שריכזו את תשומת הלב הפוליטית והתקשורתית כאן באי השבוע, הוא ביקורו של מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש. זה לא עניין של מה בכך. ביקור של מזכ"ל אום בקפריסין הוא אירוע נדיר, והוא מגיע אחרי שנים ארוכות של קיפאון מוחלט בשיחות לפתרון הבעיה הקפריסית. הביקור הזה יצר פעילות דיפלומטית קדחתנית, והמון ספקולציות לגבי כוונותיו. למי שאולי חדש כאן, נסביר בקצרה. הבעיה הקפריסית היא כמובן החלוקה של האי מאז 1974, והאום מנסה כבר עשרות שנים לגשר בין הצד היווני קפריסי לבין הצד הטורקי קפריסי, כדי להגיע לאיחוד מחדש. הניסיון המשמעותי האחרון היה ב-2017, בעיירת הנופש השוויצרית קרן מונטנה, והוא נכשל. כעת, לפי דיווחים שמגיעים ממתי האום, גוטרש מגיע כדי לנסות ולהניח על השולחן מתווה מעודכן, גרסה חדשה של ההצעה שהציג אז. רבים רואים בביקור הזה ניסיון קריטי, ואולי אחרון, למצוא בסיס משותף לחידוש המסע ומתן, לפני שחלון ההזדמנויות ייסגר סופית. למה זה צריך לעניין אותנו, הישראלים שחיים כאן? כי התוצאה של המהלך הזה, בין אם תהיה פריצת דרך או כישלון סופי, תשפיע עמוקות על עתיד המקום הזה. פתרון של הבעיה יכול לפתוח אפשרויות כלכליות חדשות, לייצב את האזור כולו ולהפוך את קפריסין למקום אחר לגמרי. מנגד, כישלון סופי וקביעת עובדה שהחלוקה היא קבועה, עלול להוביל למציאות פוליטית וביטחונית חדשה, שההשלכותה עדיין לא ברורות. כרגע, שני הצדדים מציגים עמדות נוקשות, אבל עצם הביקור של דמות כה בחירה מצית תקווה מסוימת. בשבועות הקרובים נדע אם הביקור של גוטרש היה רק עוד פרק בסיפור שאינו נגמר, או תחילתו של פרק חדש לגמרי בתולדות האי שכולנו קוראים לו בית.
ועכשיו לנושא שרלוונטי מאוד לתכנון העתיד הכלכלי של רבים מאיתנו כאן בקפריסין. דובר הממשלה הודיע השבוע שהפרויקט הגדול הבא על סדר היום של הממשל הוא רפורמה מקיפה במערכת הפנסיה הקפריסאית. פרטים רבים עדיין אין, אבל הכיוון הכללי ברור. המטרה היא לעשות מודרניזציה למערכת, כדי להבטיח שהיא תישאר יציבה ותוכל לספק קצבאות הולמות לגמלאים בעתיד. ההודעה הזו היא סוג של הדזאפ חשוב לקהילה הישראלית. רבים מאיתנו הם עצמאים, פרילנסרים או בעלי עסקים קטנים, ואנחנו משלמים באופן קבוע לביטוח הלאומי המקומי, ה-social insurance. כל שינוי במערכת הזו ישפיע ישירות על התכנון הפיננסי שלנו לטווח ארוך. סביר להניח שהרפורמה תכלול שינויים בחוקי ההפרשות, אולי בגיל הפרישה, ובוודאי באופן שבו מחושבות הקצבאות. כרגע כאמור, הכל עוד בשלבים ראשוניים, אבל זו בדיוק הנקודה שבה כדאי להתחיל לשים לב. עבור מי שמתכנן את עתידו כאן ורואה בקפריסין בית לשנים רבות, אולי אפילו עד הפנסיה, ההחלטות שהתקבלו בחודשים ובשנים הקרובות הן קריטיות. מהם הדברים שכדאי לנו, כבעלי עסקים ועצמאים, לעקוב אחריהם? למשל, האם יהיו שינויים בשיעורי ההפרשה? האם יוכנסו מסלולי חיסכון חדשים? ואיך כל זה ישפיע על התמונה הכוללת של המיסוי והביטוח שלנו? זה אולי נשמע רחוק, אבל תכנון פנסיוני הוא תמיד מרתון, לא ספרינט. אנחנו כאן בקפריסין אונליין נמשיך כמובן לעקוב מקרוב אחרי התפתחות הרפורמה הזו, ונעדכן בכל פרט שיהיה רלוונטי לכיס ולעתיד של כולנו.
ועכשיו, קצת חדשות טובות לכל מי שמבלה יותר מדי זמן בפקקים בלימסול או בניקוסיה. שר התחבורה, אלכסיס ופיאדיס, הודיע השבוע שבתוך שנה תיושם בערים המרכזיות האלה מערכת רמזורים חכמים. זו בשורה משמעותית שאמורה להביא לשיפור מוחשי באיכות החיים היומיומית של כולנו. אז איך זה בעצם יעבוד? במקום הרמזורים הנוכחיים, שעובדים על תזמון קבוע מראש, המערכת החדשה משתמשת בחיישנים ובבינה מלאכותית כדי להתאים את פעולת הרמזורים לזרימת התנועה בזמן אמת. החיישנים למעשה רואים את עומסי התנועה בכל צומת וצומת, ומעבירים את הנתונים למערכת מרכזית שיודעת לווסת את אורך האור הירוק והאדום כדי לשחרר פקקים ולהקל על הגודש. המטרה היא כמובן לקצר את זמני הנסיעה ולהפוך את התנועה בערים ליעילה וזורמת יותר. הפרויקט יחסה את העורקים הראשיים בשתי הערים, אותם כבישים שרובנו נוסעים בהם מדי יום לעבודה, לסידורים, או כדי לקחת את הילדים לבית הספר. זו לא עוד הבטחה מאורפלת, אלא פרויקט עם לוח זמנים ברור של שנה אחת. אחרי שנים של תלונות על הפקקים, במיוחד בלימסול שהתפתחה בקצב מסחרר, זוהי עדות לכך שכפריסין משקיעה בתשתיות מודרניות כדי להתמודד עם אתגרי הצמיחה. אז בפעם הבאה שאתם עומדים ברמזור אדום אינסופי, תדעו שבקרוב מאוד הטכנולוגיה עומדת להפוך את הנסיעה היומית שלכם לקצת יותר נסבלת.
נסיים בסיפור שמחבר אותנו לסביבה ולאתגרים המשותפים לכל מי שחי באגן הים התיכון. אתגר שאנחנו מכירים היטב מישראל, שריפות הקיץ. עם גל החום הכבד שחווינו, הסיכון לשריפות יער נמצא בסיאו, והרשויות בכפריסין נמצאות בכוננות עליונה. ההגנה האזרחית, שהיא המקבילה לפיקוד העורף, יחד עם מחלקת היערות המקומית, תגברו השבוע באופן משמעותי את הסיורים והפיקוח באזורים המועדים לפורענות, עם דגש על יכולת תגובה מהירה לכל אירוע. אבל יש כאן התפתחות מעניינת שמראה על חשיבה מערכתית. מחלקת היערות השלימה השבוע תוכנית הכשרה מיוחדת לחיילי המשמר הלאומי, כלומר הצבא הכפריסאי. במסגרת ההכשרה, החיילים למדו להפעיל ציוד מכני הנדסי כבד, כמו דחפורים, כדי שיוכלו לסייע ביצירת קווי חיץ ועצירת התפשטות האש בזמן שריפה גדולה. זהו ביטוי לגישה של שיתוף פעולה בין כל הגופים, מתוך הבנה שאף גוף לא יכול להתמודד עם שריפת ענק לבדו. עבורנו, כישראלים, המראות של מטוסים ומסוקי כיבוי הם מוכרים, וכך גם החשש מהיובש והרוחות של הקיץ. לראות את המערכת המקומית מתארגנת, מתאמנת, ומשתמשת בכל המשאבים העומדים לרשותה, כולל הצבא, זאת תזכורת מרגיעה לכך שהמדינה לוקחת את האיום הזה ברצינות. זהו סיפור על חוסן ועל יערכות, על הקשר שלנו לסביבה ועל הצורך לשמור עליה, כאן בכפריסין, בדיוק כמו בבית.
תודה רבה לך זוי על השבוע הזה, ותודה לכם, המאזינים שלנו, שהייתם איתנו במגזין סוף השבוע של כפריסין אונליין. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו, kafrisin.online, שם תוכלו למצוא את כל הכתבות בהרחבה, וגם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, כדי לא לפספס אף תוכנית. אנחנו חוזרים אליכם מחר בבוקר, כמו בכל בוקר, עם כל חדשות היום, בשישי עם המלצות לסוף השבוע, ובראשון הבא עם עוד מגזין. שיהיה לכם המשך יום ראשון נעים ורגוע, ושבוע טוב.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.